ועכשיו התחלנו באופן רשמי את הפודקאסט, זהו, אין דרך חזרה. איי איי, חבר'ה, אני רק אגיד מראש, עלולות להיות בושות.
תמיד.
רגע, נתקע לי. למי נתקע? לי או לך?
לא יודעת.
לא נתקע לאף אחד, היה לי בעיה בטלפון. טוב. טלי, תכתבי שאת רואים והכל בסדר, שאני אדע, כי היה לי פה איזה תקיעות. טוב. מה נשמע ליאור?
בסדר גמור, טוב.
יופי, תשובה מלאה. את רוצה להרחיב קצת על ה"בסדר גמור"?
בסדר גמור, אני מתרגשת.
לא ניכר.
לא.
לא ניכר. תגידי, בדיקת זיכרון, מתי היית בטבריה עם טלי ושרית? בכנרת.
וואו,
טלי, את
בקיץ, לא
יכולה גם
יודעת.
לענות.
לדעתי זה היה משהו בספטמבר.
נראה לי לפני.
יש מצב, אולי אוגוסט.
חם
אבל
למות בכנרת באוגוסט.
מתי הולכים לכנרת שקר?
זהו, ככה זה יהיה בפרק, עקיצות, ככה זה יהיה. לא סתם אני שואל, כי שם אמרתי לך שאנחנו נעשה את הפרק הזה, ואת אמרת לי שאין מצב. ויש מצב.
הנה, הגיע המצב.
אוקיי, אז אני אספר לכולם ואשרוף אותך, ולא אכפת לי בכלל, שליאור מתרגשת ברמות שאתם לא מבינים בכלל, והיא השראה, באמת, השראה ענקית. לכל מאמן ומאמנת שבטוח ב-1000% שאין מצב בחיים, בעולם הזה, שהוא יעשה וידאוים או סרטונים, קל וחומר לא עלינו, יעלה ללייב. וליאור עלתה. אז אני יודע מה הם חושבים, אבל מי שצופה בנו, בסדר. היא לא מפחדת כמו שאני מפחדת, בסדר?
אין להם מושג כמה אני
בדיוק,
פחדתי ואיזה
בדיוק.
דבר עברתי, כן.
כן, לגמרי, אבל אני באמת אומר, זה פחד שאין בו שום היגיון, יש בו... יש סיבתיות ברורה, כולם מבינים איפה זה נובע, הכל טוב, אבל אין בו שום היגיון, לא באמת קורה משהו, אז אני ואת לבד בזום. אבל... הנה, טלי רשמה, האהובה שלי, השראה שלי, תותחית שלי. טלי, תרשמי גם לי משהו, לא נעים לי. זה הכל בזכותי הרי. אבל זה מפחיד, זה מפחיד ממש. ולהתגבר על זה, זה הרגשה שאין שני לה. אני ממש, כל מאמן ומאמנת שעברו אצלי בסטנדרט והוציאו את הסרטון הראשון או משהו כזה, הוציאו אותו, נגמר, ואז הם שלחו לי מין הודעה, וואו! תמיד כיף לא נורמלי. אז לאחר שזה נאמר, אני רץ לפתיח, ואז אנחנו נמשיך לפטפט לנו. פעם הכנתי את הפתיח מראש. ברוכים הבאים לעונה הרביעית, והפרק האחרון של העונה הרביעית, יש לומר, של הפודקאסט שלנו, הכל הקואוצ'ר, הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך. או כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו, הפודקואוצ'. הנה, טלי רשמה שגם אני תותח, אבל אצל ליאור השקעת, רשמת האהובה שלי, השעה שלי, אני רק תותח. לא נעים לי, טלי. כידוע, הפודקאסט שלנו מוקלט בשידור חי בפורום לפרקטיקה אימונית בפייסבוק, ולכן ההכנה לשידור מאוד חשובה. אממה, בעונות הקודמות גיליתי שדווקא ההכנה הרבה יותר מעניינת וסוערת מהשידור עצמו. זאת הסיבה שבעונה הרביעית החלטתי שההכנה תהיה השידור, ככה שהכל יכול לקרות, וזה היופי, או הקטסטרופה, נראה מה יהיה. אבל אתם תרוויחו פעמיים, גם תגלו איך נערכים לפודקאסט שמוקלט בשידור חי, וגם כרגיל תקבלו ערך ייעודי למאמנים. אז פרגנו לנו בלייקים ובלבבות, כי היום אני וליאור הולכים להכין לכם פרק סופר מקצועי, ולדבר איתכם על אימון למציאת ייעוד. אבל רגע לפני שמתחילים, בנוהל, קצת אבדה. איכותי. העירו לי שהפתיח ארוך מדי. את
אז
שותפה
העירו.
לזה? אז העירו, אז אמרו! לא אכפת לנו מה חושבים עלינו, את מי זה מעניין? נפתח לך.
תראה, אני מפנימה, זה כל היופי.
אז אני אגיד שנפגשנו עכשיו בפיקניק צפון שעשינו בכרמיאל, והיה כיף ממש. גם אני לא האמנתי שאני אעשה אירוע בצפון, והנה זה קרה בכרמיאל. עזבי שחזרתי חולה, ועשית לנו הפתעה ממש טעימה. ספינג', אני אגיד על ליאור שכשהיא לא מאמנת היא מבשלת. כן? יש לומר כך? מה?
מבשלת אימונים.
מבשלת אימונים, כן. לא, יש לך את הסנדוויץ' הקבוע של יום שישי? יש לו שם לסנדוויץ'?
כן, שישי בנוהל.
לא, לסנדוויץ', לא לשישי, לטקס.
ככה קוראים לסנדוויץ', שישי בנוהל, זה כריך שניצל חלה.
כריך מה?
שניצל, חלה, חציל, מטבוחה, חריף. שניצל במשך, שישי בנוהל.
טעים?
לדעתי.
את יודעת למה אני שואל?
כן, כי למפגש הבא בצפון, אני אביא.
למה הוא חייב להיות בצפון? מה, אי אפשר לסחוב אותו בתיק עד למרכז?
לא, אי אפשר.
למה, למה? למה הרוע הזה?
ככה, אני אביא אותך עוד פעם לצפון.
כן, בשביל סנדוויץ', את כמו אמא שלי, אתם תמיד משחדים אותי עם אוכל, היא מתקשרת אליי בשבת, אתה קופץ? לא, אמא, אין לי כוח, אני פה עם הבוקסר, בכיף. בוא, נזרוק כמה סטייקים על המנגל, בוא. טוב, אני בא. זה נורא, אין לי אופי, אין לי אופי. טוב, אז כמה מילים על ליאור, ואנחנו צוללים למים ברמה המקצועית. טלי רשמה שהיא חברה שלך שנתיים והיא אף פעם לא טעמה.
בעיה
איזה
שלך,
בושה.
לא יודעת
טלי,
מתי.
אולי נחרים אותה, בואי נחרים אותה, טלי. מה הבעיה שלה?
היא לא יודעת מתי לבוא, היא מגיעה בימי חול, הסנדוויץ' שישי הוא ביום שישי.
נכון. טלי, חברה שלך שנתיים ולא ידעת. אני מדבר עם טלי, אני אסתכל על הטלפון, כאילו טלי שם, בתגובות. טוב, אז ככה, ליאור הצטרפה היום לסטנדרט אי שם במרץ 24, משהו כזה, נכון? 10 חודשים? לא, יש לי סרטון המלצה ששלחת לי שאני לא ערכתי עוד. איזה קטעים. סרטון הכי מצחיק שקיבלתי. הצטרפה אלינו במרץ, ומעבר לזה שנוצר בינינו חיבור היסטרי וקליק אמיתי שכזה ברמה האישית, היא עשתה את אותה דרך שכל מאמן בסטנדרט עושה, ובין היתר פיתוח נישה ומציאת נישה, ולדעתי גם הגעת אלינו די מבושלת במקום הזה, אם אני זוכר נכון. לא? זה קרה תוך כדי תנועה?
ידעתי שמתוך הכאב האישי שלי אני ארצה לעסוק בקריירה, אבל לא ידעתי לדייק את זה עד הסוף.
אז המציאת יהוד התפתחה לתוך כדי הדרך. אני גם אגיד שאני התחלתי את דרכי כמאמן מנטלי לספורטאים, בטח שהרוב יודעים, ולימים זה קצת התחלתי קצת למצות את התחום הזה, וזלגתי החוצה, והתחום הראשון שממש קרץ לי זה באמת המציאת יהוד הזה, אז יצא לי לאמן לא מעט אנשים במקום הזה, וזה ממש נישה שהיא קרובה לליבי, והיא כיפית, והיא נורא, היא כוסברה. אתה יודעת למה היא כוסברה? כי כאילו, אנחנו נדבר על זה היום, אבל כאילו, זה יכול להיות כיף גדול, זה כמו חפש את המטמון. זה משחק שיכול להיות נורא כיפי ונורא מייסר כשלא מוצאים. צריך אופי מאוד ספציפי כמאמן בשביל לעסוק בתחום הזה בעיניי, כי זה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל אם מזדהים עם המתאמן במקום הזה, או אם עסוקים באיסור עצמי, שכאילו, וואי, המתאמן שלי לא מוצא את הנישה, את הנישה, אני אומר, את הייעוד, ומה זה אומר עליי כמאמן, ואז אני מתחיל לייסר את עצמי במקום הזה, וזה בכלל לא שלי, כמו מציאת זוגיות. אבל זה נישה נורא כיפית, נורא מעניינת, נורא טריקית, ולכן עשינו את הפרק הזה, ובמידה מסוימת גם 2025 התחילה, ואני חושב שהרבה מאמנים גם נמצאים בפתחו של החלטה איזה נישה אני רוצה, ואולי שינוי, והרבה אנשים חושבים על הסבת מקצוע, זה מעסיק המון 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 אנשים, הנושא הזה של הייעוד, וגם את אפילו, אפשר לומר בימים אלה המון מעסיקה את עצמך, האם אני באמת רוצה את הנישה הזאת, אולי אני לא רוצה את הנישה הזאת. כולנו עסוקים בייעוד שלנו נונסטופ, וזה היופי, כמו שאמרתי בפתיח, זה היופי או הקטסטרופה, תלוי איך מסתכלים על זה, וזה התחום שאיתו ליאור יש לומר, מתפתחת בלי הפסקה, בלי סוף בקורסים. אני כל הזמן רואה סטורי שלך, זום פה, זום שם, שיעור שם, קורס שם, ואני בוגדת בסטנדרט, לומדת בעוד מקומות. לא מפסיקה ללמוד, אתה?
לא. אם ישאלו אותי מה אני רוצה לעשות בחיים, זה ללמוד
ללמוד.
ולטייל.
וואי, מטורף, רגע, אני מטביל עוגיה. שומעים שאני לועז?
לא.
לא?
רק
דיברנו
בולם.
מיקרופון. טוב, אז שאלה ראשונה. אם היית צריכה להציב איזושהי מטרה לך, שאיתה היית רוצה שצופינו ומאזיננו, שמאמנים להזכירך, יצאו מהפרק הזה, אחרי שישמעו אותנו, מה זה, מה הייתה מבחינתך המטרה הזאת?
קודם כל אנחנו לא מאמנים רק במטרה לעזור לאנשים להשיג את המטרות שלהם, אנחנו בעצם נותנים להם אומץ לחלום, לצאת מאזור הנוחות, מהתקיעות, אנחנו מחברים אותם לעולם הערכים והתשוקות שלהם כדי שיבינו שבסוף בסוף זה אפשרי להגיע לחלום או אל המטרה שהם מציבים לעצמם.
אני מסכים איתך לחלוטין, והייתי מוסיף על זה שהמאמנים שלנו, יש משהו קצת מרתיע בנישה הזאת.
בנישה?
בנישה, מרתיע מאמנים.
כן, כי
כאילו...
זה משהו, אוקיי, כי זה משהו מאוד מאוד גדול, כי זה עד שאתה לא מבין מי אתה ומה אתה אוהב באמת ולשם מה אתה עושה את זה, יהיה לך מאוד קשה למצוא את הייעוד שלך.
אז אני אומר, יבוא מתאמן, תתקשר מתאמן, שאלי אותו איך אוכל לעזור, הוא יגיד לך, אני בן 40, ואני לא יודע מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, אני משתגע. זה מפחיד. מי אמר שנצליח לעזור לו לגלות?
נכון.
עכשיו, כשאתה מתאמן, אתה מתוסכל. כשאתה מאמן, זה וואחד אחריות, מפחיד.
נכון, אבל כשאתה בא מהמקום הזה, אחת כמוני, שזה לא פעם הייתה במקום של מה אני הולכת לעשות כשאני אהיה גדולה, אז אתה מבין שבסוף זה לוקח זמן וזה תהליך וארוך מאוד לפעמים, אבל בסוף כשאתה עושה תהליך נכון, אתה יכול להגיע למקום הזה של מה שגורם לך להרגיש מסופק.
תראה, את עבר דרך לפני האימון, אמרת שאת בעצמך חיפשת ייעוד. מה, את רוצה לספר לנו קצת? מה היה המסע שלך עד שהגעת לעולם האימון כמחפה, עוזרת לאנשים למצוא ייעוד?
אז כל שנותיי עבדתי במגזר הציבורי והייתי באזור הנוחות לרוב כי היו לי ילדות קטנות והשעות התאימו לי וכל הסיפורים שכולם כבר מכירים, לא מהמקום האישי שלי אלא מהמקום שלהם, למה אנחנו נמצאים באזור הנוחות. ואז כשמלאו לי 40 חטפתי את הכאפה הראשונה,
כאפה טובה.
לא טובה, מטלטלת. ואמרתי, טוב, מה אני הולכת לעשות הלאה? אני לא אוהבת את המקום הזה שבו אני נמצאת. והלכתי ללמוד צילום מקצועי. אפילו פתחתי סטודיו לצילום, וממש התחלתי כבר לעבוד בזה. זה אחרי שעזרתי אומץ לעזוב מקום עבודה ולצאת אל הלא נודע, ופתיחת עסק פעם ראשונה בחיים, יצליח, לא יצליח. הלכתי על זה, ואז עברו 3 חודשים ובאה גברת יפעת שאשא ביטון והציעה לי להצטרף אליה לעולם הפוליטיקה.
מי שלא יודע, יפעת שאשא ביטון הייתה שרת החינוך במדינת ישראל, נכון?
חינוך, שרת הבינוי, יו"ר ועדת קורונה, הייתה.
לא חושב שאנשים יודעים שהיה ועדת קורונה.
לא יודעים, רק אין חיה כזאת שלא יודעים, כי כולם עקבו אחרי פעילות שלה באדיקות כדי לראות מה יוליד המחר. זהו, ואז אתה יודע, זו הזדמנות שהיא חד פעמית, לצאת לעולם אחר שאתה לא מכיר, לא קרוב, והבנתי שאני לא יכולה לפספס את ההזדמנות הזאת. אז קפצתי על העגלה הזאת, יצאתי לדרך של 6 שנים מדהימות, מאתגרות, מעניינות. היה שם גם צד מאוד שוחק, מעייף, מתיש. בכל זאת אני גרה בצפון, עבודה היא בירושלים, בכל הארץ בעצם סיורים, אבל 3 ימים בשבוע זה בירושלים. וזהו, משכתי 6 שנים עד שעלה לי ואמרתי זהו, אני עוזבת. גם היו את המערכות בחירות האלה אחת אחרי השנייה,
כן.
החלטתי ש-enough is enough, ולמשרד החינוך לא הצטרפתי אליה ועזבתי. ועזבתי לשום מקום, לא ידעתי מה אני הולכת לעשות מחר בבוקר, יצאתי לריק ענק והתחלתי להשלים את כל החוסרים, ברמה של השכלה, ברמה של פנאי, חיים אישיים, הכל, טרפתי את כל העולם מהכל, מכל וכל. ועד שעלה לי, הלכתי ללמוד תחום של ניהול קמפיינים, שחשבתי ש... זה המקום שלי ואני אוהב את זה ואני אתחבר לזה ואני אתן שירות, ובאמת הקמתי עסק עם לקוחות שקיבלו ממני שירות והצלחתי להתפרנס מזה, אבל הבנתי שזה לא מה שאני רוצה. וזו הכאפה השנייה שחטפתי, והיא הביאה אותי להיפגש עם מאמנת שאיתה עשיתי תהליך מדהים שנגע לי וחפר לי בכל הפצעים, באמת. והיא ממש עזרה לי לדייק את המקום הזה של החוזקות שלי, של הערכים שלי, של מה חשוב לי, מאיפה אני באה, מה אני רוצה להשיג, מה אני רוצה לתת. והנה אני פה היום, אחרי שלמדתי את זה.
כן, ברור. מדהים. זה מדהים. שני דברים שאני, שקפצו לי, זה שאחד, הרגשת בריק מטורף, וזה השלב שאנחנו כל כך תוסכלים שפונים לעזרה. ושתיים, המאמנת נברה לך וחיטתה לך בכאבים, בפצעים ובחוזקות וכל זה, וזאת בסך הכל העבודה. התשובות אצלך. אז הסיפור הזה הוא, קודם כל, זה סיפור שאת צריכה לספר לכל מתאמן בעיניי שמגיע אלייך בפגישת ההיכרות הראשונית, שידע שאת במידה מסוימת היית שם, ואת תביני אותו, ואת תדעי איך לעזור לו באמצעות השאלות האמוניות הכי מדויקות, כי הן מגיעות מתוך הדרך שלך. ואני מזכיר, מחדד ומדגיש, שאלות, לא תשובות. אז ככה, אני אוסיף על זה ועל הסיפור שם, באמת המטרה שלי היא להפוך את השד הזה, את המפלצת הזאת שנקראת מתאמן שאומר, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, אלה קצת פחות מאיים וקצת פחות מפחיד, כי באמת זה לא צריך להפחיד יותר מאף מטרה אחרת, זאת נישה כיפית ממש. אז לרגל, הפרק האחרון של עונת 4 והכל הקואוצ'ר, והפרק הראשון, פה גם אחרון וגם ראשון, ליאור, הראשון של עונת, של שנת 2025, זה הנושא שנבחר. אז יאללה, בואי נצלול. איך היית מגדירה ייעוד? זה שיחה מעניינת שהייתה לנו על זה אתמול או כלשום.
נכון. אז בעיניי ייעוד זו מילה מאוד גדולה, כי היא חולשת על כמה תחומים, ולא רק קריירה, שזה בעצם, זאת בעצם הנישה שלי. ואני חושבת שייעוד זה המקום הזה של עשייה מתוך שליחות, מתוך איזושהי מטרה גדולה, מתוך המקום שאני מגדירה לעצמי מי אני ומה אני אוהבת לעשות ומה בעצם אני רוצה, איזה חלק ממני אני רוצה לתת לאחר או לחברה או לעולם. נשמע גדול, אה?
זהו, כשאת מציגה את זה ככה, זה באמת נשמע גדול. אני נורא רואה את זה אחרת, אולי אחרת זה לא המילה הנכונה, אבל אני רואה את זה בפרספקטיבה שונה אולי. לי ייעוד זאת מילה קטנה, זה יעד עם עוד וב, בסדר? וזה בסך הכל, כאילו ראיתי, חיפשנו בגוגל ביחד, שדיברנו אתמול או שלשום, לפני הפרק, אז עשינו בגוגל את הייעוד, מה זה, מה ההגדרה או משהו כזה, וקפץ לי, תכלית הקריירה שלנו, משהו כזה, הלמה שלי, בסדר? או מה אני עושה, ואני חושב שייעוד זו מילה שכולם מכירים, כולם משתמשים בה. אני חושב שהיא יותר, אני יכול להבין כמאמן למה היא הולכת, יכולה להתאים לכל התחומים, אבל אני אף פעם לא אגיד שמיתר אשתי היא הייעוד שלי. אני אגיד שהיא אשת חיי, אני אגיד שהיא החצי השני שלי, אני לא אקרא לה ייעוד, אני לא חושב שהיא הייעוד שלי. אני חושב שייעוד איכשהו הולך תמיד יד ביד עם קריירה, ולראיה, כל תהליכי מציאת הייעוד שהעברתי בקליניקה היו על פלח הקריירה. אבל זה באמת עניין של פרספקטיבה. אני חושב שייעוד יותר מתחברת למילה קריירה. אני הייתי מגדיר אותה כ... התפקיד האמיתי שלי, אם נלך שנייה למקום רוחני, התפקיד, הייתה פה איזה פאוזה, מי שבספוטיפיי יחשוב שהלך לו הקליטה, אבל לא. כאילו הסיבה, או התפקיד שקיבלתי מבורא עולם,
שליחות?
אפשר לקרוא לזה שליחות, שזה שליח עם ו' ות', אבל כן, זה כאילו... כאילו כשאני עוזר לאנשים, אני לפעמים אני מסתכל למעלה באיזה רגע רוחני שלי מול הבורא, ואני אומר, בשביל זה הבאת אותי לעולם, אז תודה. או שכאילו, לא תודה, כאילו, עליי, אני דואג לזה. כאילו, זה המינוי שקיבלתי ממנו, לעשות פה.
זה
וזה...
בעצם מציאת המשמעות, אתה יודע, כדי שמתוך המשמעות הזאת, אני מדברת עליי, מתוך המשמעות הזאת, אני יכולה גם להשפיע על אחר, אוקיי? אולי אם אני
כן.
מדייקת ככה.
עכשיו, לאחר שזה נאמר, אם אני קם בבוקר, אם אני באמת מתייחס לזה בהנחה שאני אדם מאמין, ואני חושב שאלוהים מינה את כולנו לאיזשהו פרופשן על כדור הארץ, וכולם צריכים למלא אותו כדי שתהיה איזושהי סינרגיה, ושנעשה רק טוב בעולם ובאהבת חינם והכל, ואני קם בבוקר, ואני לא יודע למה אדון עולם מינה אותי, זה וואחד ריק, זה מתסכל בטירוף. זה יכול נורא לתסכל. אני אגיד ב... אני תמיד אומר לאנשים שאני מהמעצבנים שיודעים מה הייעוד שלהם כבר בגיל 17, ובאמת הגעתי לנישה הזאת נטו מסקרנות, כי כאילו אני בגיל 17 ידעתי שאני המאמן כדורסל. וזה מטורף, זה מטורף. אני מגיל 17 יש לי קריירה. ואז כשגיליתי את הקואוצ'ינג באיפשהו בגיל 28-9, אז הרגשתי שיש לי שני יהודים פתאום, כאילו, לא, מי אתה? שיש לך שני יהודים חוצפן, כזה. ואני פשוט אהבתי את שניהם, אני הייתי גם קואוצ'ר בקליניקה פרטית וגם מאמן כדורסל, לא כעבודה שנייה כאילו להתפרנס, כי אני אוהב את שניהם. משהו כמו, לא יודע, 5-6 שנים, עד שנאלצתי לבחור בסופו של דבר בקואוצ'ינג. טוב, תגידי, מה האמונות המקבילות הכי נפוצות אצל מתאמנים? למה צוחקת? עוד לא סיימתי את השאלה. מה האמונות המקבילות הכי נפוצות אצל מתאמנים בתהליכים למציאת יעוד? אגיד את שלך ואני אגיד את שלי.
אתה אומר אמונות מגבילות, זה כאילו אני הייתי כל כך טובה בזה, בלהמציא לי כאלה.
כן.
קודם כל, אני לא יודעת מה הייעוד שלי. זה הבסיס של הבסיס, אוקיי? ו... אני לא מספיק טובה, ואני לא ראויה, וכשכבר מגיעים לזה, אז אחד הדברים הכי חזקים שעלו אצלי בהם בתהליך האימון זה, כל הזמן הייתי מרימה חומה כזאת של, אני לא יכולה לקחת אחריות על חיים של אחרים. כאילו, כשהגענו לזה כבר שאני מתאימה להיות מאמנת, אז זה אחד המחסומים הכי גדולים שהרמתי כל הזמן. או... איזה עוד? פחד מכישלון, זה חתיכת אמונה מגבילה. אני מספיק גדולה כדי לעשות את זה, להתחיל עכשיו בגיל שלי לעשות את זה? זו עוד אמונה.
עם הגיל, כן. הגיל גם חזק פה. הגיל גם חזק פה. הגיבו לנו מלא תגובות יפות בפורום שהעליתי את הפוסט הזה, אם יצא לך לראות מלא. היו שם כמה הפגיזו דברים שלא חשבתי עליהם בכלל. מהצד שלי אני יכול להגיד לך, כאילו היום כשמתאמנים באים אליי בעניין הזה, אני אומר להם בביטחון מלא, פגישה 7, 8, 9, גג, יש לך יעוד. בהכי יהיר שיש. עכשיו, עד היום, 13 שנה, אני נכנס לשנתי ה-13 כמאמן מנטלי, עם אחת לא הצלחתי. אחת. לא הצלחתי. אני אומר, אני לא הצלחתי, תראה, אני לוקח את זה על עצמי, כאילו זה שלי, אבל כאילו זה, אני סוחב את זה. זה מפריע לי. זה היה לפני הקורונה. ברוב המקרים, כולם יודעים מה הם רוצים. זה הבחירה שמפחידה. זו
חד
הבחירה
משמעית.
שמפחידה.
ואז
כי...
אתה עושה חושבים, זה יכול לפרנס אותי, זה לא יכול לפרנס אותי, אם אני... זה
אבל
נכון.
אז החסם הוא לא על הייעוד, הוא על האם הייעוד הוא, אני יכול, יש בו מה שנקרא שפע, יש בו, כאילו אם הייעוד שלי זה להיות צייר, נו באמת, מה עכשיו, להיות צייר, נו מה אתה חי בסרט, מה אני אעשה מזה כסף? האם הייעוד שלי זה להיות שחקן סנוקר, נו באמא שלך, נו מה אני אעשה כסף עכשיו מני... אבל וואלה, יש אנשים שעושים כסף מלהיות שחקן סנוקר, נכון?
אני לא מכירה כאלה, אבל אם אתה
אז
אומר...
שימי ערוץ יורוספורט, ואת תגלי, אני אשלח לך סרטונים של כוכבים. הם עושים ארגזים, בסדר? יש אנשים שהיו שלהם להיות שחקני פוקר, יש אנשים שהיו שלהם... זה מטורף, אבל כמה... גם להיות מאמן, גם להיות מאמן. השאלה הזאת, האם זה אפשר להתפרנס מזה, האם זה החיים שזה יכול ליצור לי, האם אני רוצה, זה לא קשור למקצוע בכלל. ואחד
נכון.
הסיפורים שאני הכי אוהב לספר, אפרופו מציאת ייעוד, אני ידעתי שאני רוצה להיות מאמן כדורסל, ידעתי שאני רוצה להיות מאמן מנטלי בשלב אחר. אוקיי? ביניהם, רציתי עוד משהו לצד היותי מאמן כדורסל, רציתי שיהיה לי תואר ראשון. ושם, במקום הזה, לא ידעתי מה אני רוצה. אז מה הראש שלי חשב? אני צריך למצוא משהו, א', תואר, ב', אני לא רוצה את כל התואר במדעי השקר כלשהו, רק שיהיה לי בכיס תואר, שאין מה לעשות איתו, בקרימינולוגיה, או לא יודע מה. אני רוצה תואר שהוא פרקטי. אז אמרתי, מה אני יכול לעשות שישתלב כמו כפפה ליד עם האימון כדורסל, שזה בדרך כלל אחרי צהריים? אני צריך משהו כזה, חצי משרה, עם משכורת טובה וזה. עכשיו, תראי לאן המחשבה הלכה במציאת הייעוד. לא למה אני אוהב, מה אני רוצה לעשות, מה השתלב לי? אז היו שני מועמדים בסוף, אוקיי? הוראה, שזה, אני אומר הוראה, אני מתכוון מורה לספורט, וינגייט, שזה גם מה שבחרתי בסוף. והשני, לא הרבה אנשים יודעים, שקלתי להיות פיזיותרפיסט וללמוד באריאל. אני נורא 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 טוב בגוף האדם, אני מבין אותו. אוקיי? אז אמרתי, טוב, מה אני אעשה, מה אני אעשה? הלכתי לברר עם שני אנשים שהם מורים לספורט, ואיזה בחור ששני אנשים שאני מכיר, שני בחורים שאני מכיר, פיזיותרפיסטים, לשאול שנייה על השגרה שלהם, על היום שלהם. הלכתי לראשון, אני הולך לבית ספר, אחד, שתיים, מוציא את הילדים, אני איתם, מוציא איתם שיעורי בית, שוחה לי איתם ארוחת צהריים, נוסע אחרי צהריים לזה, הייתי אצלו בבית, חייתי איתו יום בחייו. קניתי, זה מה אני רוצה. הלכתי ללמוד בווינגייט בזכות היום הזה. בפועל, סיימתי את התואר, נהייתי מורה, ואז באו התלמידים. את זה לא טרחתי לברר. לא היה לי כיף. לא
לא רק
סבלתי את
התלמידים,
העבודה.
ההורים של התלמידים.
זה בכלל לא היה לי מורה מקצועי, לא היה לי התעסקות. יום מורים, מישהו הולך למורה לספורט, תגידי. אבל היה לי נורא נורא נורא, אני אומר, אם כבר להיות מורה, אז מורה לספורט, לפחות לא בודקים מבחנים, אבל זה ממש לא מה שרציתי לעשות. שנה אחת גם עשיתי את הטעות ולקחתי על עצמי לחנך כיתה, אוי ואבוי, כיתות י', אוי ואבוי, איזה ייעוד ואיזה נעליים. עכשיו, כל סל השיקולים שלי היה עקום. ברגע הזה של ההחלטה, מה אני אשלב ליד הדעת, שבאמת סיימתי את התואר ואמרתי מה הדבר הבא וזה, ואז באמת בחרתי מהלב ואימון מנטלי ותתי תתה תתי תתה, וההמשך ידוע, ואני מהר מאוד הפסקתי להיות מורה. החסמים שאני פוגש הם בדרך כלל לא חסמים של החיפוש, אלא נגד מה שאני באמת רוצה. זה החסמים האמיתיים, כאילו הם יודעים מה הם רוצים, אבל יש להם הסבר טוב למה אי אפשר. אז מה כן? ואז אין תשובה. אז אני לא יודע מה הייעוד שלי. אבל אני טוען שכולם יודעים מה הייעוד שלהם, פשוט יש להם המון חסמים לייעוד שהם יודעים שהם אוהבים. אוקיי? וזה קטע. טוב, אז תכלס. שימי לב לשפשוף הידיים. מה השלבים? תכלס, כלים, איך את עושה את זה? מה את אוהבת לעשות עם מתאמנים שלך כדי לעזור להם למצוא את הייעוד?
אני עובדת איתם קודם כל על מאגר העוצמות שלהם, שזה חוזקות, נכסים, ערכים, צרכים. משם אנחנו יוצאים לכתיבת חלום. מתוך החלום גוזרים מטרה. ובונים תוכנית פעולה עם אבני דרך כדי להשיג את המטרה הזאת. כמובן שבדרך עובדים על כל השדונים, שזה מעכבי הצלחה. זה בגדול. עכשיו, אם אנחנו נכנסים לנישה של קריירה, אז שם יש כלים אחרים. יש שאלון של נטיות תעסוקתיות, נכנס עץ עשיות משפחתי, שזה בעצם אתה רואה את כל השושלת המשפחתית ואיך זה משליך על המתאמן. יש עוד המון כלים, כל מיני סלוגנים משפחתיים. סתם דוגמה, אם גדלת בבית שכל הזמן ניגנו לך ואמרו לך אין דבר כזה לא ללמוד, מי שלא לומד ילך לעבוד בסופר, אוקיי?
עלה
זה
לי
מחזק.
רפת, עלה לי ברפת.
כן. אז זה מחלחל וזה משפיע, וילד הרבה פעמים הולך ללמוד בשביל לרצות.
כן.
זהו, זה בגדול, זה המון, באמת סל כלים.
מה זה נטיות תעסוקתיות, אם הבנתי נכון את מה שאמרת?
זה, יש לך שאלון עם מלא 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 מקצועות, ובוחנים מה אתה אוהב, מה אתה פחות אוהב, ובסוף זה מין מבחן כזה שאתה משקלל אותו ויוצא לך איזה טיפוס תעסוקתי אתה.
ומה קורה אם נגיד בן אדם מגיע לשלב הזה של כותבים חלום, שזה נשמע כמו שלב יחסית מתקדם, והוא לא יודע, לא יודע מה לכתוב?
לא יודע, אז אני מלווה אותו ומייעצת לו לחלום, לחשוב שהוא נמצא בעולם אוטופי שהכל זמין והכל פתיר, ושפשוט יתפרע. וברגע זה, וזה קורה, כי הרבה פעמים מתאמנים באמת מגיעים ואומרים אין לי חלום, אין לי, אני לא יודע מה אני, לא, אין לי. ואז כשאתה מתחיל לפרוט את זה, אז הוא אומר, מה, את יודעת כמה כסף צריך לזה? ואז אני אומרת לו, יש לך את כל הכסף שאתה צריך, מה? ואז הם מתחילים לעוף וזורקים לך ברמה של באמת חלומות גדולים ורחוקים, ועד רמה של תחביבים, של אפילו אתן לך דוגמה את עצמי, להתנסות בפילאטיס. זה אחד הדברים שרשומים לי על לוח חזון. זה לא משהו שאי אפשר להשיג אותו, זה לגמרי בר השגה. תן לי זמן, אז אני לא, עוד לא עשיתי על זה בי.
חסם בשידור חי, פשוט אין לי זמן, חסם בשידור חי. אבל בואי, פילאטיס, פילאטיס זה ייעוד מבחינתך? טוב, איך שהגדרת את הייעוד
לא,
שלך,
לא, זה
הכל
לא
ייעוד.
ייעוד, אבל כשאתה כותב חלום, אתה לא כותב רק את הייעוד, אתה כותב הרבה דברים מעבר לזה. בסוף, מתוך החלום הזה, אתה גוזר מטרת על.
את יודעת ש... אני אוהב לספר את הסיפור הזה. אני דוגל מאוד בערך הדוגמה האישית, ולכן כל מה שאני מוכר כמאמן, כלים, עניינים, אני אין מצב שלא עשיתי עם עצמי. זאת אומרת, אם מכרתי חזון, אין מצב שאין לי חזון, יש לי אורחת חזון במצגת. ואני נורא 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 מאמין בזה, אני מוכר ערכים, אז יש לי, אני יודע מה הערכים שלי, אני מדקלם אותם. אז עשיתי לי חזון, אי שם ב-2019, ובחזון הזה היה כתוב, בין היתר, שאני הולך להיכנס לעולם, לא היה זום, התחלתי לאמן בסקייפ, והזום נכנס בקורונה. התחלתי לאמן בסקייפ והתחלתי להיכנס לעולם הקורסים הדיגיטליים, ואמרתי אני הולך להתפרנס אונליין הרבה, ויאללה, ולעבור לחול ולעשות רילוקיישן, וסגרתי בחזון, בתוכנית פעולה, סאבלט בבנקוק, ליולי 2020, מראש, הלך הכסף, מראש, לדירה, חודש או חודשיים, אני לא זוכר, והכנתי את אשתי, וזה היה לי, אשתי הייתה אז, ניסינו את השנייה, מה שנקרא, היינו בניסיונות להביא את השנייה, היה לנו ילד בן שנתיים, ואמרנו, יאללה, הולכים על זה וזה בכל הכוח. ואז פרצה קורונה. אז דפק לי קצת את הייעוד, אז גם דברים כאלה יכולים לקרות, אז אני לא בבנקוק, אבל אז בזכות זה נולד ייעוד חדש, שקוראים לו סטנדרט בית למאמנים. אבל זה קטע מטורף איך הדברים מתגלגלים. אני נורא אוהב את השאלונים האלה. אני חושב ש, כאילו, כשאני מנסה לחשוב על ההיגיון מאחורי, הרי בסוף כולנו המאמנים מכירים את הדרך. זו אותה דרך כמו בכל התהליכים, או הערכים, חוזקות, נו, בכל התהליכים עושים את זה, מה שונה? נטיות תעסוקתיות, סבבה, תשוקות. אין הבדל באמת, אוקיי?
אבל התובנות שהמתאמן מגיע איתם, זה משהו שאתה פשוט קולט את הבן אדם, איך הוא לא היה מודע לחוזקות שלו, איך הוא לא היה מודע לכמה ערכים יש לו, וזה
כן.
פתאום פותח להם עולם, כאילו אני באמצעות הסל ערכים, המאגר עוצמות הזה יכול להשיג כל מטרה, וזה מדהים.
לגמרי, לגמרי. אני פשוט אומר שכאילו יבוא אליי מישהו עכשיו לאימון עסקי, אני גם אעשה איתו עוצמות וערכים, אוקיי? כאילו אני אומר, זה בכל התהליכים אותו דבר. כולם שואלים אותי מה שונה באימון למציאת ייעוד לבין שאר התהליכים. אין הבדל. אין, פשוט אין הבדל. הדבר היחידי ששונה בעיניי זה המקום ההווייתי שכאילו, ועל זה, אם אנחנו מדברים על כלים, שלבים וזה, המקום ההווייתי אצלי תופס הרבה מקום באימון למציאת ייעוד, כי המתאמן הרבה פעמים סובל ומיוסר, כי הוא בריא כזה. ואנחנו עושים הרבה עבודה על ההוויה שהוא ימשיך לחפש, הוא עדיין לא סגור על עצמו, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח. חפש את המטמון, זה משחק עד כמה שידוע לי. זה שעשוע, אנחנו הולכים לשחק את זה בכיף, יש איקס איפשהו, יש לי מפה, יאללה בוא נחפש. כאילו להפוך את החיפוש לכיף, כי בשנייה שמצאנו, מתחילים לעבוד לפיתוח הקריירה הזאת, הייעוד הזה. את גילית שאת רוצה להיות מאמנת, איזה יופי, וואו! מה עכשיו?
תתחילי לעבוד.
אז תתחילי לעבוד, בדיוק, וזה לא פשוט, זה יכול לטומן בחובו קשיים משלו. אז את לפני זה, במקום החיתולי, בתולי הזה של החיפוש, שהוא ילדי, בואו נהנה מהחיפוש. וזה העניין, עכשיו שאני עושה עם הבן אדם חוזקות ועוצמות וערכים ונטיות תעסוקתיות ותשוקות וכל הוואג'רס הזה, זה מביא את הבן אדם למקום שאין לו לאן לברוח, הוא יודע, זה עוד יותר מדגיש בפניו מה הוא באמת באמת רוצה. וזה לא צילום, מה קשור צילום? את צלמת? מה קשור? מה קשור? איך הגעת לצילום?
תתפלא.
תתפלא. איך הגעת לצילום? ברצינות, איך הגעת לצילום?
קודם כל יש בי פן מאוד יצירתי, אני מאוד אוהבת את זה. והלכתי לעשות משהו בשביל הנשמה, כי הייתי במקום כל כך נמוך, אז הלכתי למלא את עצמי במשהו שהוא סבבה.
אוקיי, את רוצה להיות הצלמת של סטנדרט?
לא.
למה לא? למה לא? איך תוך שנייה עולים על הבלופים? זה קטע, זה קטע, כי כאילו, קודם כל מריחים את הבלופים תוך שנייה בתהליך הזה, כי הלשלול, זאת אומרת, אני מגמגם, אני לא אומר מילים, הסיבות שבגללם אנשים שוללים את התשוקה האמיתית שלהם, היא הדבר האמיתי בתהליך, ולא מציאת הייעוד עצמו. על
נכון.
להסכים ללכת על מה שאני מלכתחילה כבר, אני בדרך כלל בטלפון, שהוא מתקשר, שלום, אני רוצה למצוא ייעוד, אני לא יודע מי אני, מה אני וזה, מה, יש כיוון, משהו, הוא אומר, מה, כבר בטלפון אני יודע, מה, פחות או יותר, יש כיוון. ותמיד שיצא לי לדבר עם מאמנים למציאת ייעוד בסטנדרט או זה, והם כאילו התקשרו אליי תקועים, אני לא יודע איך להמשיך מפה את התהליך וזה, אז אני אוהב לשאול את המאמן את השאלה הבאה, ועכשיו בשידור חי או לא חי, כל מאמן שיש לו כרגע מתאמן בתהליך למציאת ייעוד, יש לי שאלה למאמן. אם היית צריך לנחש ניחוש מושכל, מה הייעוד של המתאמן שלך? מה היית מנחש? 9 מ-10 פעמים יש לנו ניחוש.
זה עולה, זה נכון, למרות שלפעמים כמו שאמרת על המתאמנת הזאת שאיתה לא הגעת לתהליך, יכול להיות שהיא אפילו סיימה תהליך, היום אתה לא יודע איפה היא, אבל יכול להיות שהיא בדרך עלו לה דברים מתהליך האימון, כי היא פשוט הייתה צריכה להבשיל, וזה עזר לה למצוא את הייעוד
יכול להיות
שלה.
שאת צודקת, אבל בגלל זה אמרתי 9 מ-10. לא אמרתי 10 מ-10, בסדר? אבל ספציפית איתה, אני באמת חושב, א', אני סתם מלכה את עצמי שלא לא לצדק, לא, תקורא לי משהו, אני סתם מלכה את עצמי, התהליך היה אחלה, אני חושב שפשוט בהסתכלות לאחור, אני לא כיבדתי את הקצב שלה, שזה משהו שהוא ברמת המיומנות האימונית שלנו, צריך ללמוד לעשות, ולא להאיץ במתאמן שעדיין לא מוכן.
ואין לך מה להלקות את עצמך, כי בסוף התשובות נמצאות אצלה. אתה פשוט צריך לדעת מה לשאול.
לא הבנתי, את עושה לי פה סופר ויז'ן בשידור חי? אני לא הזמנתי את זה, אני לא הזמנתי את זה. אני... איי, איי, איי. אבל זה השלבים, אז זה השלבים. אני אוהב, כמו שאמרת, בתהליך למציאת ייעוד. אגב, יש עוד תרגיל שאני מאוד אוהב. אני אוהב לקחת את הנושא הזה של מציאת ייעוד. אגב, הזכרתי בעוד דבר. מתקשרים אליי אנשים לאימון, שאימון, ויש פה פרדוקס נורא מגניב, מתקשרים אנשים, הרי אימון, למה המציאו אימון? כדי להשיג מטרות, נכון? יופי. בא בן אדם, אני לא יודע מה המטרה, אין לי מטרה. אם אין לו מטרה, איך אימון? אימון נועד כדי להשיג מטרות, הוא לא יודע מה המטרה. יש פה בעייתיות, נכון? אז תמיד שמתקשרים אליי, וזה נורא מתסכל שאתה הולך על פני כדור הארץ במטרה. אתה מרגיש תלוש. ואז אני אוהב להגיד להם את המשפט, חבר'ה, אני נותן לכם באהבת המשפט הזה, קחו, אני נותן, נותן, שפע, קחו. אני תמיד אומר להם, למה אתה אומר שאין לך מטרה? יש לך מטרה? אתה רוצה למצוא את המטרה? זו מטרה? ואז הוא אומר, לא חשבתי על זה. אז נראה לי ב-NLP קוראים לזה הגיגי לשון או איזה משהו כזה, שכאילו מוצאים פרדוקסים בשביל לשנות דפוסי חשיבה. אז אם למצוא מטרה היא מטרה, אז בואו נפרק את למצוא מטרה לצעדים קטנים להשגת המטרה הזאת. ואז אני מתחיל לשאול את המתאמן, מה אדם שלא יודע מה הוא רוצה, יכול לעשות כדי לדעת מה הוא רוצה? ואז נתחיל עוד כל מיני תשובות לעלות, אז בגוגל, אני יכול להתייעץ עם חברים, אני יכול להיות במבחן יורה, מבחן שמורה, מבחן פה, אני יכול להיות ליועצת תעסוקה, אני יכול להיות לזה, ואת פתאום מיליון פעולות עולות. שיכולות לעזור במקום הזה, שהן הכי מעשיות שיש, לא חוזקות, לא ערכים, לא פנימה, הכי בחוץ שיש. וזה יכול להפוך למטרה אימונית על פי מודל סמארט, וזה הישג. אם בסוף תמצא או לא תמצא, זה כבר הישג שהוא לא בידיים שלנו, כמו מציאת זוגיות. אז אני נורא אוהב לעשות גם את זה, וזה בגדול, ואז כשיש את הרגע הזה, מעניין לך את חובה את זה. יש את הרגע הזה ש... בתהליך מציאת ייעוד, המתאמן בא ואומר, אוקיי, עולה ייעוד. כאילו מרגישים שמצאנו. ואז זה רגע נורא טריקי. כי המתאמן נדרש להחליט. ואז אני אוהב להגיד, אז מצאת ייעוד? אז זה הייעוד שלך? מצאנו אותו? זה מפחיד רצח. את רואה את הפחד, כי הוא צריך להגיד, כן, יש לי, יש! כי הוא צריכים לשמוח, נכון?
לגמרי.
אבל השאלה אם נותנים לזה, את נותנת, כאילו זה, איך זה אצלך?
כן, נותנים לזה מקום, אתה יודע, לפעמים בן אדם גם זה גם הולך הביתה כדי לאבד את זה. אני יכולה להעיד על עצמי, שכשהיא אמרה לי שאני צריכה, שאם אני מצליחה להבין שאני צריכה לעסוק במקצועות האימון, טיפול וייעוץ, אז הסתכלתי עליה בעיני עגל, לא, כאילו, לא הפנמתי את זה, באמת, באמת, וזה היה, זה באמת היה רגע מכונן, למרות שאמרתי לך קודם שאחת האמונות המקבילות שלי היו שאמרתי לה שאני לא מסוגלת לקחת אחריות על חיים של אנשים, שזה קשקוש בלבוש, כן?
את מסוגלת בקלות לקחת אחריות על חיים של אנשים?
ברור, למדתי, יש לי הכשרה מתאימה, בוודאי, אבל אתה יודע, אז כשאתה במקום הראשוני הזה, אתה עוד לא מעיז. זהו, ובאמת הלכתי הביתה, ונתתי לדברים להתעכל, ואמרתי, וואלה, אני הולכת על זה, זה זה.
וואו, איזה כיף להגיד, זה זה.
כן.
אני מזמין כל אדם שצופה בנו עכשיו לשאול את עצמו אם הוא חי בייעוד שלו, ואם כן, בבקשה, תסתכל בראי, תגיד לעצמך, אני חי בעיות שלי. זה זה. זה זה.
נכון.
זה קטע. אבל אז זה מוביל אותי לשאלה החשובה. אגב, בתהליך למציאת זוגיות זה לא שונה, אוקיי? נגיד, בא מתאמן, ואני אומר, הוא אומר, אני רוצה למצוא זוגיות. אני אומר לו, אוקיי, כמה זה, מה זה זוגיות? כאילו, אתה רוצה להתחתן? לא. איפה הלכת? אוקיי, חצי שנה זוגיות? חודש? יצאת דייט חמישי, אז השגנו. עכשיו, כשאתה אומר מוצאים ייעוד, איך יודעים שהייעוד נמצא? לא לענות את התשובה הכי מעצבנת בעולם. מרגישים.
לא, לא מרגישים. אתה, קודם כל אתה קם בהתרגשות לעשייה.
זה מרגישים, לא?
לא, זה, מה זה מרגישים? מרגישים זה מילה ריקה. אם אני קמה בציפייה, בהתלהבות, ואני לומדת ומתפתחת ומתקדמת בתוך התחום ומביאה דברים חדשים כל הזמן ו... ונשארת בתחום, אז כנראה שזה זה.
אוקיי, כמה זמן את צריכה להיות בתוך התחום בשביל לדעת שזה זה?
מה זאת אומרת? כל עוד אני בתחום, אז כנראה שזה זה. כשאני לא אשאר בתחום, אז אני כנראה זה כבר לא יהיה זה.
אז מ-day one ידעת שזה זה?
אני חושבת שבתהליך אימון הראשון שלי בפרקטיקום, זה כבר היה הלכה למעשה. וכשאתה רואה את ההתקדמות של המתאמנת שלך, ואתה רואה איך שזה עובד, אז אתה אומר, וואלה, כאילו, זאת השליחות שלי, אני יכולה לעזור לאנשים.
מדהים. אני לא הרגשתי את זה ככה בכלל, את יודעת? אני הייתי מאמן כדורסל, ידעתי שזה זה. החלום שלי בכלל היה להיות פיני גרשון. ורציתי ללמוד אימון מנטלי קואוצ'ינג, כי רציתי להיות מאמן כדורסל יותר טוב, כי יש, הייתי קורא להם מקרי ראש. יש כל מיני חבר'ה שיש להם תיק קצר, שהם, את יודעת, עצלנים, דחיינים, מפחדים. אני צריך לשנות את הגישה שלהם עכשיו באמצע המשחק, למי יש זמן? אני צריך כלים, עכשיו, אינסטנט. אז הלכתי ללמוד את זה. ואז שהגעתי לפרקטיקום, וזה בכלל לא היה אמור להיות הייעוד שלי, זה לא עניין אותי. כשהגעתי לפרקטיקום, אז אמרו לי, צא מהמגרש הביתי שלך, אל תאמן, הרי אני יכולתי לסיים פרקטיקום בשלושה חודשים. לבוא לשחקנים שלי, יוסי, דוד, חיים, בואו עכשיו לסטאז' למאמן, לאווירם, מי שלא זה אף מהקבוצה. תוך שנייה הייתי מסיים, אוקיי? אבל לא הרשו לי, אמרו לי, אל תאמן את הכדורסלנים שלך. לא נתנו לי אישור. אז הייתי צריך לחפש אנשים רגילים, כמו כולם. וחיפשתי, והגיעה מתאמנת ראשונה, מישהי שבכלל תחום הנדל"ן רצתה הסבת מקצוע, משהו כזה, אפשר לומר שזה היה בדיעבד סוג של תהליך למציאת ייעוד. ועשינו פגישת היכרות ראשונית, בארומה, סיימתי, חזרתי הביתה, תליתי את המפתחות על הקולב בפרוזדור. ואמרתי לעצמי, וואלה, היה כיף רצח, נהניתי. אולי אני אעשה את זה לצד ה... נראה לי אני אפתח את הדבר הזה לצד היותי מאמן כדורסל, זה מגניב. ככה, out of the blue כזה, לא מתוכנן בשיט. בזכות גומש שאמרו לי לא לאמן כדורסלנים. אם היו מאשרים לי לאמן כדורסלנים, נראה לי לא הייתי יודע בחיים. לא הייתי פה עכשיו. קטע. זה קטע. אבל... אני באמת חושב שלבוא למתאמן בשלב מסוים, אימון 8-9 אחרי שכותבים חלום, ולהגיד לו, אז זה זה, אני חושב שזה סופר חשוב לאמת אותו עם השאלה הזאת. כי לשמוע אותך אומרת, זה זה, ככה בכזה ביטחון, אני יודע שזה לא מובן מאליו מבחינתך. זה ענק. זה ענק.
אני אומר רק שזה באמת, כשאתה לא מצליח להביא את המתאמן שלך לדייק את מה הוא רוצה לעשות שהוא יהיה גדול, זה מתסכל אותי כמאמנת לא פחות מאשר אותו.
חד משמעית, ואני חושב שזה לא צריך להיות ככה, זה עוול לנו. זה פשוט לעשות עוול לעצמנו, כי זה לא שלנו. זה לא שלנו. אם אני, ושכל מאמן ישמע את זה עכשיו, אם אני, לרגע, עשיתי סופרוויז'ן על המתאמנת ההיא והצודקת, אם אני שאלתי את המתאמן שלי שאלות, עזרתי לו לנבור בתוך עצמו, חיטטתי בפצעים כמו שהמאמנת הקודמת עשתה איתך ואמרת בהצלחה רבה. אני מאמן גדול ללא תלות באם הוא בחר את היהוד או לא בחר את היהוד או מצא את היהוד או לא מצא את היהוד. אם אני עזרתי למתאמן שלי או נתתי למתאמן שלי כלים להתמודדות עם הפתיל הקצר שלו בעת שאשתו רומסת את כבודו והאגו שלו במטבח, אני מאמן גדול, ואם הוא הגיע למטבח ולא הצליח להשתמש בכלי, איבד עשתונות וצרח עליה, אני מאמן גדול. זה לא קשור אליי, אני לא יכול לעצור את הפה שלו במקומו במטבח. אוקיי? אבל אם אני לא שמתי את הפרוז'קטור על הערכים שלו ועל המצוקות שלו ועל הנטיות התעסוקתיות שלו וכולי וכולי, והוא מצא את הייעוד בכל זאת בפוקס, אני לא מאמן גדול, אני פוקסיונר. אנחנו צריכים להבין מה שלנו ומה לא שלנו, וזה, אני חושב שזה משהו נורא 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 חשוב בתהליך למציאת ייעוד, כי זה יכול להיות מאוד קשה להגיד זה זה. מה זה יכול להיות? זה סופר קשה להגיד זה זה. זה שם את המתאמן במקום הכי מפחיד בעולם אולי, בפחדים שלו ממחויבות, בחתונה עם קריירה לא נוחה, בבזבוז זמן, בהתמסרות לתואר ראשון, אני הלכתי, זרקתי 4 שנים בתואר ראשון שלא משרת אותי בכלל, וזה בכלל לא מעסיק אותי. אוקיי? תגידי, אם היית צריכה לתת איזה בומבה ככה שהיית רוצה שתחרט באוזניהם, במוחם של צופינו, מה זה היה?
קודם כל המוטו שלי זה, זה באמת משפט שמלווה אותי שנים. לא תמיד צריך לדעת לאן ללכת, לפעמים מספיק לדעת איפה לא להישאר. כשאתה נמצא במקום שרע לך, אתה ממורמר, מתוסכל ואתה משפריץ את זה על כל הסביבה שלך, זה כל כך נורא וזה כל כך שחור, פשוט תעשה מעשה. אני לא אתבטא פה לא יפה, אבל תגדל אומץ.
ביצים, אפשר להגיד ביצים בפודקאסט שלי, אפשר להגיד ביצים, גם ביציות, אפשר לומר.
אז תגדל אומץ ותעשה. אני לא אומרת לשבור את הכלים, לעזוב הכל, לזרוק הכל ולחפש את הייעוד. אבל לך, תעזור לעצמך.
איך המוטו הולך?
לא תמיד צריך לדעת לאן ללכת, לפעמים מספיק לדעת איפה לא להישאר.
זה קטע, זה מזכיר את המשפט של... של ניוטון? לא יודע, מי המציא את המנורה?
אבל אני לא יודעת איזה משפט הוא, לאיזה משפט אתה
שהוא אמר,
מתכוון.
לא מצאתי דרך אחת להמציא מנורה, מצאתי 99 דרכים איך לא להמציא מנורה. מי המציא את המנורה? חבר'ה, מי המציא את המנורה? נכתוב לנו. ברח לי. לא חשוב. אבל זה מזכיר את המשפט הזה, משפט חזק. אני יכול להגיד ש... המשפט שלי הוא גם בומבה לפרק הזה וגם בומבה לעונה הזאת וגם בומבה לבכלל העבודה שלי עם מאמנים. אני חושב שבתור מאמן אנשים לפעמים שוכחים שאני באתי מלמטה ועברתי את אותה דרך בדיוק. אחת השאלות הנוראיות ביותר ששאלתי את עצמי כמאמן זה האם אפשר אשכרה להתפרנס מאחר הזה ולהפוך את זה להיות הייעוד. והשאלה הזאת היא רקובה מהיסוד, כי זה אומר שהייעוד תלוי בפרנסה. למען מאזיננו בספוטיפיי, צריכה להגיד, כשאת אומרת נכון, בלחש,
נכון.
אני רואה אותך אומרת לי נכון.
וחוץ מזה, לפרנסה יש גם פרשנות, כאילו, מה זה פרנסה בשבילך? האם אתה רוצה להתעשר מזה? האם השליחות גוברת על הכסף? מה?
זה גם שאלה, אני מסכים, אבל אני מניח שלפחות מספיק בשבילו להיות במינוס, עזבי עכשיו לקנות מרצדס, אבל כאילו, אתה יודע, וזאת שאלה קשה, כי אם אני חושב שלהיות אומן, צייר, יגרום לי לחיות, להתקלף בחיים האלה, בדירת חדר וחצי בירוחם, לא בטוח שבא לי, אוקיי? ואז זה גם רקוב מהיסוד, כי זה הופך את זה להיות האופציות היחידות שקיימות, לא? להיות אומן צייר ולגור באחלה דירה בתל אביב, אוקיי? אז מה אני מנסה להגיד בעצם? אף אחד עדיין לא כתב לנו מי ימצא את המנורה, לדעתי אף אחד לא יודע. בסדר? תבדקו בגוגל, עצלנים. אני מחכה. מה אני מנסה להגיד בעצם? לכל אותם מאמנים, מיואשים, או קרובים לייאוש, שרוצים להישבר, ועומדים לפני צומת של זריקת הייאוש שלהם לפח, כי לא קורה כלום, כי הם עובדים קשה ולא קורה כלום, או כי הם לא מוצאים את הכוח לעבוד קשה ואז לא קורה כלום, כי הם תקועים בדרך כזו או אחרת, אוקיי? חבר'ה, על, פשוט על, זה הייעוד, ובשביל הייעוד עובדים, ועובדים קשה, או לא חייב לעבוד קשה אפילו, זה גם אולי אמונה מגבילה. אפשר להפוך את ההוויה של מה שצריך לעשות לנעימה. זה לא חייב להיות קשה. עוד פעם עשית את זה. אה, תיקח.
נכון.
היא עושה לי נכון בקריאת שפתיים. אז זה משהו שבאמת חשוב לי להגיד לכולם כבומבה לכל העונה הזאת. זה המקצוע, הייעוד שלנו, המאמנים. איזה כיף שבחרת אותו. זה המקצוע הכי טוב, נעים ומספק בעולם. אפילו בהשוואה לחברינו הבני דודים המטפלים. כי כאילו, לעזור לבן אדם להרגיש טוב, זה, אני לא מזלזל בזה. שזה יותר במחוזותיהם של הפסיכולוגים, כי זה מתחיל ונגמר ברגש. לעזור לבן אדם להגיע להישגים, לעזור לבן אדם למצוא את המשמעות בחייו, לעזור לבן אדם להגשים את המינוי שהוא קיבל מלמעלה, וואו,
לגמרי.
זה אין לתאר. זה אין
ולכן.
לתאר.
ולא פחות מזה שכיף לי שבחרתי במקצוע, אני שמחה שהמקצוע בחר בי.
לגמרי. לגמרי, ושאת בחרת בסטנדרט,
כן,
ובי,
לגמרי.
ולגמרי. ליאור, אני מטורף עלייך, עד עכשיו לא כתבו לנו מי המציא את הנורא, אז אולי אחר כך, אני מטורף עלייך, ותודה שהסכמת, זה היה פרק אש, אני מאחל לך 2025, שנת 2025, מדהימה, מלאה בייעוד, מלאה בהגשמה, מלאה בצמיחה, מלאה בהתפתחות, ואני תמיד אומר לאנשים שלהיות תקוע זה לא להגיע למטרה. להיות תקוע זה לא לזוז. וברוך
נכון.
השם, את זזה בלי הפסקה.
נכון.
ואני...
וקודם כל תודה על ההזדמנות. ותודה לך, באמת, כי הדרך בסטנדרט באמת באמת דוחפת ועוזרת. ואני מאחלת לך לשנת 2025 שיצטרפו עוד המון מאמנים לסטנדרט ושיבינו איזה ערך מדהים מקבלים בתוך הבית הזה, מעבר למשפחה.
איזה כיף, איזה כיף לשמוע, איזה כיף לשמוע. ואני רוצה להגיד לסיום שהלוגו מאחורי האוזן הימנית של ליאור זה גם למד, טוב, אני מקשיב, גם למד כי קוראים לך ליאור, גם שביל כי מציאת יהוד, ובסוף יש את הנקודה של המטרה, וגם בן אדם שקופץ כי הוא מצא.
כל הכבוד, קיבלת 100.
יאללה חברים, ניפגש בעונה החמישית שתיפתח בעוד חודש ימים.
תודה.
ביי.
ביי.